עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן דאטנר, עורכת עם בלגזית.
הבית של החיילים, גלי
הנה הכינרות נכנסו, ואנחנו נכנסים נורא נורא יפה, כמו רדיו טוב ומשוכלל.
התחילה לעשות מאיתנו צילום.
מי?
ענבל, היא מצלמת אותנו תמיד, עכשיו אני כבר, יש לי מודעות מה ללבוש. טיבה להנעתי עם סחבות.
תמיד כולם חושבים שאני משדר עם משקפיים, בגלל שהיא מצלמת כל הזמן, ואני בדיוק ברגע שעוד לא החלפתי את המשקף. אני מחליף, אני לא...
נכון, כי בלי המשקפיים הוא לא שומע טוב. תופעה ידועה.
ובלי המשקפי שמש, אני לא הולך טוב. ככה זה אצלי.
מלא 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 אביזרים. מלא אביזרים. נו.
עוד קורא נתן דאטנר, ענבל גזית, הצלמת.
פתאום אני חושבת על זה. מלא אביזרים. לכולן יש ערימות של אביזרים. זה אנחנו יוצאים, עם זה אנחנו חוזרים, עם זה אנחנו משתמשים בזה לאחר כך. ואז באה שריפה. ואתה לוקח את אלבומי תמונות ובורח, שזה האייטם שהכי פחות נגעתי בו ב-20 שנה האחרונות. קטע.
אנשים זקוקים לזיכרונות שלהם.
נכון.
אין מה לעשות.
אבל אנחנו צריכים לדעת שהם שם. זה לא שכל יום אנחנו יושבים ופותחים אלבומים.
סימני, הייתה לי שיחה עם ידידנו, ססי קשת, הוא סיפר לי דבר יפה.
מה?
הם עברו, אחרי שהם, זה 30-40 שנה, לא יודע, הם גרו שם ברמת אביב. הם עברו לגור ביפו. מבית, לדעתי, הם עברו, מבית הם עברו לדירה, או לא יודע מה, אבל הוא אמר, ניקינו הכל. אמרת לו, דבר איתי. הוא אומר, זרקנו.
כן.
הכל. באנו נקיים ליפו, לבית החדש, לדירה החדשה.
מההתחלה.
אמרת לו, והאומץ, הוא אומר, היה התלבטויות, אבל ניקינו הכל. היית עושה את זה?
היה דיון על כל פיסת צטלה. ואני רוצה להאמין שהיה לי בסוף כוח לעשות את מה שהיפני או השוודים, פעם דיברנו על זה, על הניקיון
לא,
הזה.
לא, אבל זהו, שכנראה...
לא להשאיר לילדים את מה שלך אין אומץ לזרוק, כדי שהם יזרקו.
לא, עזבי את הילדים, הם לא עשו ניקוי בשביל הילדים, הם ניקו לא, את, הם מעצמם, אבל זה החלטה. אם אתה מתחיל צטה לפה, צטה לשם, לא טוב. זה באים ואומרים, לא נוגעים. מה שיש למכור, מה שיש לזרוק, חדש. עכשיו, זה בגילאי גיל התבונה, זה מונח חדש, יפה, לא?
גיל התבונה? כן. מה זה הגיל שמתאר את האוסטופורזיס פשוט?
כן, זה הבנתי. אוסטופורזיס שנעלם לך בחוכמה, הוא עושה את זה.
כן,
הוא בלטינית. הוא עושה את זה מאוד בחוכמה, לאט לאט ויפה.
אז בלטינית אוסטופורוזיס זה פשוט תבונה.
אוקיי.
גם בלוט זה... מנפוז
לא,
זה גם תבונה.
לא, בלוט זה אוסטופורוזיס קלאסי, אבל כאילו...
אני אגיד לך למה מחובר לי להתחיל מחדש ולא לקחת כלום. מחובר לי תמיד לסוג של אסון, לפליטות. זה, מה שמדהים אותי פה זה שזה אנשים
זה החלטה,
ש...
אני אומר, לא, אבל
לא
זה מה שיפה פה.
נמלטו משום מקום.
בדיוק, זכן אני אומר, זה מה שיפה.
זה יפה בעיניך?
האמת שלא הספקתי עוד לשאול אותו, ואתה זוכר גם מה לקחתם, והאמת שכן שאלתי, אבל התשובה שלו הייתה לא הרבה. לא היה לנו זמן להתחיל לפרט בלא הרבה מה כן היה שם. אבל אני זוכר, הפנים שלו קרנו כשהוא אמר, כי הוא באמת היה עסוק בלומר את זה.
תשמע, השחרור האמיתי פה, הוא בעצם אתה משחרר את החפצים. כי מה הסיפור עלו? שאנחנו יוצקים את הזיכרון. כן, אבל אני אומרת, נגיד שהחפצים הם ישות. יש בטח יקום שהחפצים יש להם נשמה גם, אפילו ביפה, נגיד אצל דיסני, תמיד לפמותים יש נשמה לזה. זה שאנחנו חושבים שהם דומם ורושמים אותם בארץ עיר, זה לא אומר שזה נכון.
יש להם עולם משלהם, הם מרחלים עלינו והכל.
ברור, אז אנחנו יוצקים, הם שומרי הזיכרון שלנו. בסדר, הלו, מה זה השקית הזאת שזה, כמו דיברתי על כל המכתבים בזה, הלו, זה סתם חתיכות נייר שמישהו כתב לי דברים לפני 40 שנה. למה אני, מה יש לי לשמור אותם? אני לא בקשר עם האנשים האלה גם. כי הם מאגדים בתוכם את הזיכרונות שלי. אז באים בעצם ססי ויונה ואומרים, הזיכרונות שלנו, הם לא מופסנים בחפצים יותר. מה שנזכור, נזכור, ומה שלא נזכור, זה לא משנה. ושחררו את החפצים לדרכם. גם החפצים מתחילים מחדש.
אז עכשיו זה מעלה לי זיכרון, שאת זוכרת שפעם סיפרת לי על תערוכה של דעתי, מישהי יפנית שצילמה את עצמה,
כן,
ושמה את הפנים של עצמה בתור ילדה בתמונות המבוגרות, נכון?
היא עשתה יותר מזה, היא לקחה תמונות שלה כילדה, ובעזרת איזה טכנולוגיה זה לא מודבק, היא שתלה את עצמה כאדם מבוגר, מתבונן על הילדה בצילום, כאילו היא מתעדת אותה כילדה, מתבוננת עליה.
אז תקשיבי, העונה האחרונה של האח הגדול היא בעייתית מאוד, נגדיר את זה ככה. עכשיו, הם מנסים לעשות כל מיני דברים כדי להחיות את העניין, והפעם הם עשו משהו שבגלל הסיפור שסיפרת לי, הדליק אותי מאוד וצפיתי בזה, וזה אכן ב-50-60% עבד.
מה?
ומה הם עשו? הם הכניסו כל אחד מהם לחדר, ושמו, הקרינו מולם, תמונה שלהם בתור ילדים, והתמונה חיה נושמת ומראיינת אותם. כן. חלק מהם קרסו.
עם איזה סאונד של ילד?
סאונד של ילד. כן, הרי אתה לא זוכר באמת את הקול שלך, אבל העיניים מצמצו, הפה דיבר.
הדור שלנו לא זוכר את הקול שלו, כי לא תעדו אותנו בווידאו, אבל הדור של 20 שנה האחרונות, מה הבעיה שלהם לזכור?
אני תמיד יש לי הרגשה שסאונד של ילד, הם ברובם אותו סאונד פחות או יותר. זה החיתוך דיבור שונה, אבל הסאונד...
כשאתה מבוגר.
יכול להיות, יכול להיות.
ככל שאתה מתרחק ממשהו, ככה זה נראה אותו דבר.
אותו דבר הכל. יכול להיות, כן. כולם היו אז עם סנדלים, כולם עם מכנסיים קצרים, זה כאילו אנחנו מרגישים ש... אבל את יודעת, יש תמונה של ילדה ששואלת את המבוגרת, מה הצלחנו בחיים? כל מיני דברים כאלה, וזה היה שידור one of those מרתק. אני לא יודע כמה רייטינג היה לזה, כי התוכנית קצת סובלת, אז אנשים אולי החמיצו, אבל זה היה אירוע, בדיוק נזכרתי אז במה שסיפרת, על לעמדנו לעצמך כילד, כן. כי אני זוכר שסיפרתי לך,
על הסרט הזה שהדוד הביא מקנדה, נכון?
שהדוד הביא מקנדה, שעוד לא היו מצלמות, והדוד העשיר שבא מקנדה צילם אותי, את המשפחה, ואני הייתי בן 6-7 או משהו כזה, וסניתי את הילד הקטן הזה.
כן.
ולא זכרתי שהייתי היפר כזה. ולא כזה מנסה להתבלט כזה. למה זה היה?
למה?
מכיוון שההורים, בעיקר אמא שלי, הצליחה להשתיל בי את הרעיון שאני נורא מוצלח, ואני מאוד שקט, ואני לבוש כדבעי, כמו שאומרים.
ואז ראית,
והיא תמיד שמה אותי באותו דוגמה לבני דודים, שתמיד אמרו, תראו איך נתן לבוש, תראו איך נתן מתנהג, תראו איך נתן אוכל, הוא דוגמה למה אתם לא כאלה. רק אני מסתכל על הילד הזה, אין לו קשר.
הגיע שלב ההוכחות, מה שנקרא.
אין שום קשר, בבן שאימא שלי סיפרה, או הכדירה בי, לעומת הילד שהיה שם, איך לא חטפתי, איך לא נתנו לי סתירות. כנראה שעשיתי את זה בחן, אני מאוד מקווה, או סתם ההורים לא ידעו מה לעשות עם הילד הזה.
ההתכתבות הבלתי פוסקת שלנו, לא שלי ושלך, רק שלי ושלך כמייצגים כנראה לפי ריבוי התגובות שאנחנו מקבלים כל פעם שאנחנו באזורים האלה, אז ההתעסקות הבלתי פוסקת הזאת בין האדם למה שהוא היה בילדותו, החיפוש האינסופי אחרי הקו המשותף, או ההוכחה שהשתננו, או הוא מרתק, והוא לא נגמר, זה בער שלא נגמרת, אנחנו יכולים לדבר על זה כל פעם, וכל פעם מחדש אותם מאזינים שלנו מתרגשים אותו דבר.
וגם אנחנו מתרגשים
בעצם הדיבור. וגם אנחנו, ויש לנו פתאום עוד איזה מחשבה, ועוד איזה משהו.
נכון, קיצץ עוד משהו פתאום.
כל היקום הזה בין הילדות אלינו, דרך ההורים שלנו.
האם זה בגלל שהפסיכולוגיה עטפה אותנו בפטנט הזה, מאז ימיו של...
פרויד, שהציע בכלל קשר בין...
בדיוק, כי אני לא חושב שעד אז מישהו היה עסוק בזה. מה אכפת לי איך הייתי בתור ילד? מה שמשנה לי זה מה עכשיו. ומנסים כל פעם להסביר לי שהילד שהיה הוא פועל יוצא של משהו שקורה איתך היום, או הפוך למה שהיה, או בהליך רגיל למה שהיה.
כנראה שכן, אתה יודע, אם המודעות לדברים באות עוד שאלות.
לא, אבל השאלה אם זה גם נכון, השאלה אם זה
מה
באמת...
מה זה נכון?
לא, השאלה אם...
אתה חי בעידן שהמילה אמת ונכון היא המלצה בלבד, כי...
זה גם נכון, או לא נכון, או אמת,
כן,
או...
כן, אז בסוף תחליט מה שטוב לך.
אני אגיד לך, אני רוצה עולם שנכון זה נכון, ולא נכון זה לא נכון. סגור כבר, די. אני לא יכול, העולם נהיה אפור. אין לבן כבר, אין שחור, הכל אפור, 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 אפור מותר
על יד. זה לא שאין שחור ולבן, זה... אם מתאים לך, זה יכול להיות לבן. אם לא מתאים לך, זה יכול להיות שחור. ואתה יכול גם לראות באפורים, קצת עד שתחליט אם זה לבן או שחור.
וכולם הולכים לשם, ונראים באפורים.
אז עכשיו היא תשים שיר, זאתי.
העיר באפור.
ואחרי זה אני אמשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסקנו.
נעמיד פני יתומים, נחצה את הגדר, נשכב בעשבים הלוחשים, נשם ונתעורר, נשן ונתעורר, הבית צף על מים גואשים. את המציאות נסגור מאחורי הדלת, היא מחכה כי היא נמל והיא תהום, ומתגנה בדרך הסדקים. בעשבים הלוחשים, נשם ונתעורר, נשם ונתעורר, הבית צף על מים גואשים. את המציאות נזכור מאחורי הדלת, היא מחכה כי היא נמל והיא תהום, ומתגנה ודלת
לצמצם את ראוז הרטל יוצרי מוזיקה.
לא, זה שיר שהוא ארוך באופן יוצא דופן, זה שיר שהוא משהו כמו 5 דקות ו-40 שניות או משהו כזה.
כן, למרות שחלק ממני היה רוצה לא לקצר, כי הכל כל כך מקצרים הצגות שלא יהיה הפסקה, מקצרים שירים שלא יהיה יותר מהכל.
מקצרים את הכל, העיקר שיהיה קצר לעניין והביתה.
בדיוק.
זה שיר מהמם, אבל ישמעו אותו בהזדמנות אחרת.
מה שנקרא, זה ארוחת טעימות התוכנית הזאת. תמשיכו בבית. תשמע, והנה נושא שיחה שאנחנו הולכים לדבר עליו, שתחילתו במפגש אקראי בבריכה. אני במסלול אחד, לידי חברתי לבריכה והסופרת והפובליציסטית המצוינת איריס לאל, תמיד מתבלבלים, שהיא שאלה אותי מה שלומי. עכשיו, שאלות כאלה בין שוחים בבריכה.
תוך אז כדי שחייה?
לא, אז זהו. אנחנו, כל הזדמנות שגורמת לנו להפסיק רגע לשחות ולדבר, היא הרי מבורד.
בקצה של הבריכה, לפני הסיבוב. אתם לא עושות את הסיבוב.
אנחנו פתאום נהיה.
את עושה את הסלטה בדברים האלה?
נראה לך. אני עוצרת, אני מגרדת בראש, מתמתחת, מסתובבת, בודקת מה קורה וממשיכה.
והם ראו אותי.
והם ראו אותי, כן. שאלה אותי מה שלומי.
אוקיי.
ואז אמרתי לה, בסדר. ואז חשבתי רגע על הבסדר הזה. ואז עכשיו אני עושה רגע, כי אתה זוכר שלפני כמה שעות דיברנו על, כאילו מהמקום החיובי דיברנו על זה, על שפתאום גילינו שדברים שפעם היו סוף העולם, אם הם לא היו קורים, כמו שתכננו, פתאום אנחנו חיים באיזה מקום שאז הצגה יכולה להתבטל, ויש כרטיסי טיסה, ולא בסוף ביטלו את הטיסה, פעם לא היינו יכולים לקרוע בגדים ולשים אפר וסק על דבר כזה, אז לא, ואפילו אני זוכרת שידידיה וסיוון לקחו את הנושא הזה ודיברו על זה אחר כך בעצמם בתוכנית, על איך פתאום אתה לומד לחיות עם שינויים בזה והכל בסדר. אז פתאום עכשיו, אחרי שהיא שאלה אותי והתחלתי לחשוב, אז גיליתי את הצד הלא בסדר של זה. בגלל שאם אין משהו שעצם ביטולו גורם לך להגיע לעצב או לעצבים קיצוניים, אז גם אין שום דבר שגורם לך נורא לשמוח. ופתאום אמרתי לה, אני עושה הכל, הכל נורא בסדר, אבל שום דבר לא נורא חשוב. ויש איזה מין טיפלות כזאת, ואני נזכרת באחת השיחות שלנו עוד שנגמר הסגר, ואמרת לי, למה אני לא שמח? למה אני לא מצליח לחזור ל...
כן.
ואיריס הקשיבה בסבלנות, ואמרה לי, יש לזה שם. בפסיכולוגיה, זה למעשה מושג מתוך הפסיכיאטריה, זה נקרא אנדוניזם.
אז יש לזה גם כדורים?
יש לזה גם כדורים. עכשיו, זה לא תמיד זה קליני, כמו שלא כל מצב רוח רע הוא דיכאון קליני, כן?
אבל זה למשפחת הדיכאונים?
זה, כן, כן. יש אדוניזם, שזה מיוונית הנאה, ואנדוניזם זה אי היכולת להנות. זאת אומרת, קודם כל יש לזה חלק...
את הזדהית עם זה? כאילו הרגשת את היכולת ליהנות באמת?
אני חושבת שקצת כן. אין את האקסטזה, זאת אומרת, יש לי...
חייבים אקסטזה בשביל ליהנות?
תראה, זה כן, כן, נתן, כן.
בדיוק, כי זה מזכיר לי את השיחה משבוע שעבר, על סף הגירוי שלנו.
נכון.
שרק הולך ועולה, ואנחנו צריכים גירויים יותר...
כן, תשמע, לא מדברת על ליהנות, אבל...
אקסטרימים, כדי באמת לפצוח... פעם היינו אומרים, למה אתה עולה על הר? למה אנשים מטפסים על הר? כי כבר אין להם אקסטרים אחר ומוכרחים לכבוש הרים. היום זה בטיול המאורגן. מטפסים על הרים, זה חלק מטיול מאורגן.
עדיין, יש הרגע שאתה מטפס על הר, אתה מרגיש...
לא, אני אומר, אבל עכשיו כבר, את יודעת, זה נחלה של כולם. למה הם הגיעו לשם? כי כנראה ההנאות הקטנות האחרות כבר איבדו משמעות. או שכן או שלא.
הם לא איבדו לי משמעות. בפירוש היו דברים שגרמו לי להתרגשות מעצם מחשבה עליהם.
נו, זה כבר המון בעיניי.
לא, אבל פתאום זה נעלם לי. אני לא אומרת שזה...
מה נעלם? אני מנסה להבין.
אם יש משהו שלא נורא...
את רוצה שמחה לפגוש אותי ביום שישי?
אז כן, אבל...
התרגלת אליי.
אתה זוכר שלפני שבוע, כן. בחיים אני לא אתרגל. אפשר להתרגל אליך?
אפשר, אפשר.
כל פעם מחדש אתה מאתגר.
יש לי הצמדה, התרגלה מאוד.
כן, אבל יש לה התרגלות מתוך כזה, זה לא התרגלת, אני מקבלת או איכשהו זה.
נו, זה מה יש, טוב, אני תקועה חזק, אבל טוב, יכולתי יותר, אבל טוב.
אתה זוכר שלפני שבוע פתחנו, אמרתי, יא, אתם מסמכים אותי, פתאום בא לי הרגע הקטן הזה, אבל בגלל שמשהו בי גם מוכן לזה, שאולי לא תהיה תוכנית, כי פתאום יהיה סגר, כי פתאום משהו, עברנו איזה פאזה. כל מה
שאני זוכר שפעם נלחמת על התוכנית, כשלא היה, היית ארוסה, כאילו, אמרת, רגע, בוא נבדוק, אולי בכל זאת ניכנס.
ואני, זה מפריע לי הנקודה הזאת שלי מפני ש... אבל אני מבינה גם למה. אם יש משהו שלא נורא, אם הוא לא יקרה, אז זה גם לא מדהים אם הוא יקרה. אז זה השחור והלבן שלך, אתה מבין?
נכון, אני יודע.
בגלל זה אמרתי שאני
צד... אני לא בטוח אבל שהדבר והיפוכו יש בו היגיון. אם דבר לא חשוב שהוא יקרה, אז אם הוא יקרה, זה לא כל כך משמח.
ברגע שאני מוכנה נפשית לזה ש... אני רוצה משהו, אבל הוא כנראה, אני צריכה להביא בחשבון שבתקופה היום שאני חיה, וזה אולי זה לא יקרה.
אז אולי הלא
וזה
חשוב.
וזה לא אסון. אז פתאום אני גם, אז זה גם לא נורא מדהים אם זה כן יקרה.
אבל אולי, הבנתי, הזה. אבל אני אומר, אולי הזה של הפחד, ש... או לא הפחד, אלא ההרהור, אולי זה לא יקרה, הוא סוג כבר של מגננה, ויכולת וניסיון חיים להבין שלא הכל מגיע,
אוקיי.
אז בוא לא נתאכזב, ועוד כל מיני כאלה.
ועכשיו אתה נכנס, עכשיו אנחנו עוזבים את הנהר הראשי של האנדוניזם, שנחזור אליו, והולכים לאיזה יובל אחר, שאני מבינה על מה אתה מדבר, כי זה, וזה נכון שיש לי את זה. אני, ואפרופו משהו שחלקתי איתך לפני איזה שבועיים, על משהו שאני מאוד מאוד רוצה, ואמרת לי, אז את צריכה להילחם עליו,
כן.
ואני מזהה את המנגנון הרגיל שלי, של אני לא אוכל להתמודד עם האכזבה, אם אני לא אקבל את זה, ויותר קל לי עכשיו לעבוד על זה שאני לא נורא רוצה.
הנה, יצא נכון, הרוצה מן השק.
נכון, אבל...
וואו, אני ממש כועס עלייך.
לא, לא, זה בסדר, אני עושה את מה שאתה אומר, אבל זה לא קל לי.
ברור שזה לא קל.
עדיף לא לרצות מאשר שיתרסק הלב.
אבל זה בדיוק העניין, הלא קל גורר אותנו, אולי עדיף שזה לא יהיה.
לא את כולם, אני מדברת איתך, אצלי זה היה, עוד פעם לא ניכן, אנחנו לא בתוכנית טיפול, אבל סיפרתי לך פעם, אני זוכרת עצמי בעידן הסלולריים, שהיה רק טלפונים, ויוצאת מהבית כשנורא רציתי שבחור יתקשר אליי, כדי שאני לא יהיה במצב שאני מחכה לטלפון והוא לא מתקשר. אז עדיף לי להגיד, אני לא רוצה, לא, לא, זה לא משנה, התקשר, לא התקשר, אין רצון.
אני זוכר רק במאמר מוסגר, אנשים לא יאמינו שזה היה, אבל בתקופה הסולרית, סלולרית,
כן.
לפעמים היינו יושבים ליד המכשיר, literally, אמיתי, פיזית, מחכים לטלפון, נורא חשוב שאמור להגיע. יושבים לידו, בציפייה שהוא יצלצל.
לא השתנה כלום, 20 פעם, כשאתה מחכה לטלפון חשוב, אתה בודק את הסלולרי.
כן, אבל זה, 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 זה תוך כדי עוד פעולות. פה זה השביט אותך, אתה ישבת ליד.
נכון.
זה השביט אותך, עצר הכל.
זה עצר את התנועה הפיזית, אבל לא הייתה...
אף אחד לא יאמין לנו שזה היה, אבל לכן, כמה שזה טיפשי.
בסך הכל השתנתה פיזית.
בכל צלצול, היינו מרימים מיד באכזבה, אה, זה דודה שלי, שלום דודה. מה שלומך? והיה אפילו את הטקסט, ציפית למה טלפון אחר, היו כבר גם כאלה שזיהו את ה... אה, שלום אמא, מה קרה? ציפית לטלפון אחר?
אני חושבת שהשתנה המנח של הגוף שלנו, אבל לא הרמה של הרצון שהתקשרו. עכשיו, הסיפור של האנדוניה הזאת הוא מעניין נורא, והוא באמת גם נחקר יחסית יותר מאוחר, כי לקח זמן עד שנתנו לו שם. הוא לא בהכרח מתנהג כמו דיכאון קליני, יכול להיות לו מחשבות אובדניות, אבל הוא לא מוביל למעשים אובדניים. אתה פשוט חי במקום של היעדר ענה, זה יכול להיות פיזי, זה יכול להיות מין רגשי. כל מה שאתה עושה, כאילו, בסדר, לא גורם לך ענה. וואו, טוב, אני חושבת שזה דרך אגב כמובן גם קשור ל... זה קשר עדוק לרגע של חוסר תקווה, של בידוד פתולוגי. הרבה מהדברים שקורים לנו עכשיו.
אני יש לי הרהור אחר חדש לגמרי עכשיו, את לא תאמיני, הוא בא out of nowhere.
נו.
במשפט שאמרת לי בהתחלה.
מה?
אמרת, והיא אמרה לי, לא תאמיני, יש לזה שם. תקשיבי, אני פתאום קולט כמה... המונח הזה, שם, מוליך את חיינו עד מוות. אם אין שם, כמעט זה לא קיים, או אתה לא קיים, זה משהו מטורף. ופתאום אני אומר לעצמי, בואו נחשוב על עולם שהמונח שם והביצוע שלו, נגיד, לא קיים. היי, ג'ינג'ית, היו אומרים לך, נגיד.
כן.
או שהיו קוראים, אתה, הגבוה הם המשקפיים, תבוא רגע. את הפרס יקבל הגבוה עם המשקפיים, ואז יקומו 20, ולא, והאוש. מה, אין שמות, וגם למחלות אין. יש עכשיו מגפת הדבר הזה שפוגע בה. כמה שם זה דבר...
אבל זה לא
נשאר. שמוליך אותנו, ואנחנו התרגלנו כאילו הוא מובן מאליו.
לתופעות, לא סתם גם...
לא רק תופעות, הכל יש לו, אם יש לו שם הוא קיים.
נכון, הוא לא סתם קיים, יש לו גם הגדרה.
נכון, ואז יש לו...
ויש לו...
יש מה לעשות איתו, יש יחס אליו, הכל.
אני זוכרת את התחושה הזאת, מעניין, שוב, בהקשר של דווקא מחלות, שפעם ראשונה שאמרו לי, אמא שלי, שהגענו לבית חולים סוף סוף, אחרי שהיה לה ניסיון אובדני, אחרי שנתיים שלא הבנו מה יש לה, ואז אמרו, יש לה דיכאון, ואני זוכרת את ההקלה, שהרגשתי, אמרתי, אוקיי, אז עכשיו אפשר לעשות גוגל, שזה הנפלא בגוגל. עכשיו אנחנו נראה מה זה.
אבל זה לא שיפר את מצבה של אימך, דרך אגב.
זה שיפר את מצבי.
בדיוק.
כי ידעתי מול מה אני עומדת. זה לא היה סתם גבוה עם זקן, זה היה... עכשיו, בעודי כזה מסתכלת בוויקיפדיה, על האנדוניה, זה הוליך אותי לזמרת רוסיה, ש... סבלה מדיכאון, אבל אחר כך היא נתקלה בהגדרה של אנדוניה, וחשבה שזה מה שיש לה, שקוראים לה ינקה דיאגלי, אלוהים, איך מבטאים את זה?
אני לא מתכוון לעזור לך.
לא, בגלל שזה רוסי.
לא, סתם בדור נקמה זה שאת לא עוזרת לי.
היא נמצאה מתה בתחילת שנות ה-90, וכמו ברוסיה של פעם, תוצאת המוות תביעה, בלי שהיה לה מים בריאות, היה לה כדור של אקדח בראש, כזה מין משהו מסתורי לגמרי. והיא הקליטה אלבום שלם, שנקרא אנגדו, בגלל שברוסית אומרים ג' ולא אנדוניה, והיא לא זמרת מדהימה במיוחד, אבל פתאום אמרתי, פגישה שהתחילה עם איריס,
ונגמרת
עם זמרת רוסיה, שאיש לא משמיע אותה כנראה כבר, אז
את לא יכולה לדעת מה קורה ברוסיה.
אני לא יודעת מה קורה ברוסיה, אבל קשה לי להאמין. אז הנה, הוצאנו אותה לרגע בישראל הרחוקה, עם איזה קו שמחבר, מה אכפת לנו? אז השיר הזה שלה, איזה מספר בחרת בסוף?
בחרנו,
בחרנו, כן. 10. אז קוראים לשיר הזה, ביקשתי, יש לי חבר רוסי לצורכי תרגום, מישה המתוק, והשיר הזה נקרא להקות אפות. אז לדוברי הרוסית,
הנה, עוד פעם, תכתבו על מה זה.
כן, אמרתי, תתרגם לי, כי אני רוצה לדעת אם יש קשר לאנדוניה הזאת שלה.
ושאתם מקשיבים לה, תחשבו על עולם בלי שמות. היינו יכולים לחיות?
השם השיר הוא לא להקות אפות אלא התסכול שלי מואר.
Хочется опять начать сначала. Куплет печальный, он такой, что снова я повторяю, как же мне хуёво.
זה נאמר...
זה מה שהיה בספוטיפיי,
יאוש קצר לעניין.
לא, לא, השירים האחרים שלה.
יריה בראש.
כן, אבל החזרנו מישהי לרגע מהעולם הבא, מה אכפת לנו.
יפה, עכשיו מתקבל איזו הודעה שיש תמלוגים מישראל למשפחה, והם לא מבינים מאיפה זה צץ בכלל הדבר הזה. ראית את... הלוטוס הלבן?
עוד לא, ברשימה. אמרת לי שהדעות מאוד חלוקות.
מאוד חלוקות. אני אגיד לך גם, הן חלוקות מכיוון שזה לא סדרה רגילה מבחינת זה שאתה מסתכל ואתה הולך עם העלילה ואקשנים ומרדפים ורציחות או דברים כאלה, אלא היא מאוד מסוגננת. עכשיו, אני מעריץ סגנון, אני אוהב את זה נורא, אני נופל שבי על סרטים של כל מיני במאים שהפרמים שלהם, כל פרם זה ציור ודמות נכנסת וחוצה פרם ומשהו.
גם אם העלילה לא משהו או היא לא מובנת, גם
הסיפור. לא, יש, זה לא חייב להיות על חשבון, זה לא חייב להיות חשבון, ופה העלילה מובן, הכל מובן, הכל מובן ויפה. אבל זה מלא ז'אנר שהיו המון קומדיות בעניין הזה, אבל הסדרה הזאת מצליחה להפוך את זה קצת ליותר משמעותי ועמוק, ולפעמים אפילו בגבול האימה, וזה משפחה יוצאת לחופש או לחופשה, בתנאים טובים ונפלאים כמו המלון הזה בהוואי, שבאמת הוא, אין שם שום בעיה של מחסור, רק פן, ומשפחות או מערכות יחסים מתפרקות בחופשה שהמילה חופשה אמורה להיות זאת שמוציאה אותך החוצה למקום שאתה אמור לחזור הביתה מתוקן וכולם אומרים צאו לחופש ויהיה נהדר ותהיו לבד קצת ותבלו ותחזרו עם כוחות חדשים להתמודד עם החיים. ולפעמים ובעיקר בסדרה הזאת אנחנו יודעים שחופשות לפעמים הם מקור יותר גרוע מכיוון שהם מזיזים את המערכת. כי המערכת שאתה חי בה לפעמים היא כל כך רגילה שאתה רגיל אליה, אז אתה יכול לברוח למחוזות הקטנים לפעמים ולנוח קצת מהחיים, כי החיים רצים ואתה רגיל. כשאתה בא למלון והכל חדש והאנשים סביבך הם חדשים, ואתה תלוי בהנהלה שדואגת לך או לא דואגת לך, ואתה תלוי במסאז' מכירה את זה, איך היה המסאז' שלך טוב? לי היה מסאז'יסטית משהו שלי לא כל כך, עשתה לי סתם כל מיני.
קרה לך שחזרת שרבתם בחופשה?
אני זוכר טיול אחד של כל המשפחה,
כן.
שהיה בסופו של יום, גם יש את הנטייה הזאת, כן. בחיים לא שמעתי, זה כמו שתשאלי מישהו שהוא קנה אוטו חדש, איך האוטו, הוא תמיד יגיד, מדהים, 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 אחרי שנתיים, אגיד לך, תקשיב, לא בטוח שהייתי קונה אותו עוד פעם, אבל ברכישה הראשונה, אותו דבר, אנשים שחוזרים מחופשות, שואלים אותם, איך היה, מדהים, בחיים לא שמעתי מישהו חוזר מחופשה, ואומר, תקשיב, אני לא יוצא יותר עם האנשים האלה לחופש, לא עמדתי בזה, לא. כי אנשים רוצים לייפות את החיים, לגרום לאנשים אחרים להאמין שהחיים שלהם יותר יפים משל האחרים, אז אנשים מייפים.
אז אתה לא יודע, אוקיי, אז הנה, אנחנו לא מייפים.
אז אני אומר,
וגם אנחנו עם אותה בני זוג, אז גם ברור שלא התגרשנו, אבל האם,
תראי, כן שואלים אותנו עד היום, בגלל שסמדר ואני, עד הקורונה, התחלנו לעשות מסעות של טיולים, רק אני והיא. בלי עוד חברים, בלי כלום.
כן.
וכולם הרימו גבה, אתם נוסעים לבד,
כן.
נוסעים לבד.
מה, עם הטיול קרוון? זה מה שאנשים אומרים, איך תסתדרו? כאילו אני
נכון,
נוסעתי בחיזבאללה.
נכון, אבל זה בדיוק, אז זהו. אבל זה בדיוק העניין. כמובן שסדרה אז מקצינה את העניין, אבל חופשה היא לא בהכרח בהגדרה שלה מקום 100% עונג גרנטי, לכן נולדה גם האמירה, אני חייב לצאת לחופש מהחופשה, כי אתה חוזר סחוט גמור, חופשה עם ילדים אנחנו מכירים, אבל פה זה יותר עמוק מעבר לעניין של ילדים, רק
אין לה לברוח, זה המשמעות. זה, אבל אתה צריך, הפיצוץ לא קורה בחופשה, פשוט אין לך לאן לברוח כשאתה בחופשה.
לא, אבל הפיצוץ כבר, כן קורה בחופשה,
לא,
בגלל שאין לאן לברוח אולי.
התובנה, נכון, כן. אבל הבעיה, אוקיי,
הבעיה לא צצה
לא
בחופשה.
בחופשה.
חד וחלק, באים עם זה.
אלא
ברור.
אתה ביתה בלי שאתה יודע שאתה ביתה, כי בבית, ברגע שהיא מתחילה להרים את הראש, אז אתה בורח ממנה, נכון?
למרות שבסדרה הזאת זה יותר מתוחכם, כי לא כל הבעיות באו מהבית.
זה סדרה אמריקאית?
סדרה אמריקאית,
כן.
כן. אבל זה יותר סדרה של אמריקאי. בחור בשם וייט גם כן בעצמו, שכתב וביים עשה הכל. היפה זה שהוא לוקח אותך לאיזה ריזורט בהוואי, המוזיקה המופלאה שהיא באווירת מוזיקה.
אז אתה ממליץ?
של כלים מהוואי. אני ממליץ
ולא לעזוב
לא
אחרי
לוותר,
הפרק הראשון,
כן,
אחרי מההסדרות האלה שאתה
זה
צריך
שלוקחות,
להישאר.
כן, גם זה שישה פרקים, זה לא שאתה עכשיו רץ אין סוף. ברמת האמריקאים זה רמת משחק מאוד גבוהה.
יאללה, אז נראה. אני יכולה להחזיר לך המלצה? ולמאזינים, קיבלנו את זה מאחד המאזינים שלנו שחי בברזיל, פאבלו, מאחר ושם משפחתו כתוב באותיות לטיניות, אז אין לי מושג איך מבטאים את זה, ציקמן אולי, או
ואת שואלת אותי?
לא יודעת, C-Y-K-M-A-N, סייקמן, ציקמן. ופבלו נורא מקשיב לתוכנית שלנו, נורא אוהב אותנו, והזמין אותנו.
הוא כבר לא אוהב אותנו, עם השם משפחה שיקרית עכשיו.
אני מצטערת שיכתוב בעברית, אני לא יודעת איך זה. ויש לנו הזמנה לעיירת חוף המדהימה שלו בברזיל, ברגע שנהיה שם.
אוקיי.
והוא שלח, הוא קבל, אני שולח לך לינק, ואני שלחתי לכם את זה גם, לסדרה הכי יפה שראיתי בחיים, בקיצור, השבוע ראינו, ראיתי אותה, לבד, לא חיכיתי לפצ'קה, ולי יש הוט, אז היא נמצאת ב-VOD, אבל אפשר למצוא, זה נקרא אס, אנחנו, וזה 6 פרקים, זה בריטי, שכבר עושה את כל
עושה לנו את העניין. כן. כן.
ולמה נזכרתי בזה? בגלל שזה על זוג, שהבן שלהם עומד לעזוב את הבית ללימודים, הם בשנות ה-50 לחיים פחות או יותר, השחקנית היא יותר מבוגרת והיא בגילים ממש, והסדרה מתחילה שהיא בבוקר, הם קמים והיא אומרת לו, שהיא רוצה לעזוב אותו. זהו, מצטה. עכשיו זה בריטי, אז אין דרמות, אין מהומות. יש חופשה.
And oh my god.
לא, what? הוא אומר, oh really?
Oh really.
Why? אתה רואה אותו סופג את זה.
Why?
ויש שם, כמובן שזה שטוכן הרט, זה מה שנקרא דקירה בלב בשבילו. יש חופשה על הפרק.
בבקשה.
כשהם תכננו לצאת עם הבן שלהם לפריז, אמסה מין אירופה הקלאסית, כי הילד הולך עם עוד אומנות,
ואנחנו לא ערכנו את ה...
לא, זה מטורף, בגלל זה נזכר פתאום.
אנשים לא מינים לנו שהכל מולטר, נו.
לא, לא חשבתי לדבר על זה בכלל.
אוקיי. ובחופשה, מה הוא?
והם מחליטים בכל זאת לקיים את החופשה, כדי להשאיר את הילד עם תחושה של משפחה כמה שאפשר, לא לשבור לו את הלב לפני. והוא, המשימה שלו ל... הוא יושב מול המחשב, הוא כותב, ואז הוא מגיע לניסוח, מה המשימה? Change her mind. כלומר, הוא רוצה לקחת על עצמו את המשימה.
ושנות את דעתה שלא תעזוב אותו.
שלא תעזוב אותו. וזה מלבב, זה על רקע פריז, וזה בכלומר שכל הבעיות עם הילד, ויש המון פלשבקים, איך הם היו כזוג צעיר. הם שני הפכים, הוא מדען כזה מתוכנן, ואין לו גרם אימפולסיביות בעצמות, והיא אומנית כזאת משוחררת, ונדבקו אחד לשני באהבה, ועם השני...
כמו אני, חתונמי.
בדיוק, כן, ממש, גם אותה דרגת עומק, אני ממש לא רוצה להגיד איך זה נגמר.
ברור שלא.
אבל אני כן יכולה להגיד לכם, זה בריטי, אז זה לא נגמר כמו שאתם חושבים, אבל זה, אני אגיד לך משהו שבשביל שחקנים כמונו, זאת אולי, זה המקסימום שאפשר להביע בזה התלהבות שלנו ממשהו, הייתי מאוד רוצה שנשחק אותם.
הבנתי.
ברמה הזאת, זה מקסים, באמת תראו את זה.
יאללה, מי ששמע, תכתבו, חבר'ה, יש גם טרגדיות וסיפורים יפים לבני 60 פלוס, וגם קהל היעד הוא כזה. תפסיקו עם הנאורים האלה כל הזמן.
תגיד לי, אתה יכול לדמיין?
מה?
שסמדר קמה בבוקר ואומר לך, תקשיב, די.
בגלל שאוספת את השם סמדר, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
אבל זה...
האופציה הזאת תמיד... אני לא רוצה להגיד שהיא תמיד קיימת, כי זה לא נכון. היא לא תמיד קיימת, ממש לא.
נכון, אבל אולי היא צריכה להיות קיימת.
אני לא ארים גבה בהשתאות בלתי אפשרית מאיפה זה בא. אני מדבר על העיקרון. אתה לא צריך להיות אישי עכשיו.
לא, לא, ברור. אתה יכול להחזיר לי עם פצ'קה, זה לא משנה.
לא, לא, אני מדבר על העיקרון שבגילנו, אנשים קמים יום אחד ואומרים, שמע, באמת, שום כעס, שום דבר. מציתי וחבל לי...
אני רוצה להמשיך הלאה.
יש לי עוד חיים,
עלה.
אני רוצה להמשיך חדש.
כן, אבל היא גם אומרת, אני רוצה להמשיך הלאה, ותפרגן לי על זה.
כן. כן, כן, אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה, אני חושב שזה...
היית יכול... טוב, זה שאלות היפותטיות.
זה שאלות היפותטיות.
למצוא את הגדולה בתוכך
אני לא בטוח שזה רק הגדולה בתוככי, כי אולי היא הייתה מהירה בי את השבב הקטן שאומר...
יכול להיות, נכון, יאללה.
אולי, את יודעת מה, יאללה, את יודעת מה, גם אצלי זה היה, ואם את כבר אומרת, אז
יכול להיות שצריך להתייחס לזוגיות כמו אל דמי מפתח. זה שלך, אבל לא לתמיד. ובאיזשהו שלב להחליט, אם אנחנו כבר חיים עד גיל 90, אז להגביל את שנות הנישואים.
אני הייתי אומר...
כל 30 שנה.
לא, נהפוך הוא. פשוט, כל 20 שנה נגמר החוזה. חייבים לחדש, אתה לא חייב לחדש. ברגע שאתה יודע שיש תאריך, זה כמו שפעם הייתה לנו פה שיחה ארוכה מאוד, אם נדע מתי אנחנו הולכים למות,
כן.
מה נעשה? אז כדי שזה לא יהיה עניין של מוות, בוא נדבר על נישואים. את יודעת שאת נשואה עד ה-30 באוקטובר 25.
כמו ראשון רגע.
ב-30 באוקטובר 25, אתם אמורים להיפרד, וזה בסדר. החברה מקבלת, כולם מקבלים, או אתם מחדשים לעוד 10 שנים. החיים וחיי הזוגיות יהיו שונים לחלוטין, אין לי ספק בכלל. באמת.
יפה. וזה צריך להיות כתוב בכתובה.
ברור, זה הדיל.
כי התוקף.
כן, יאללה. פק תוקף.
We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. Sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you.
אוקיי, בדמרקר, בטור של דעות, מצאתי משהו שכתב פרופסור יוחאי אטריה, אטריה.
טוב, היום היא באה מוכנה עם שמות, אי אפשר לתאר.
כי זה לא מנוקד. זה קשה נורא, איך היית? עין תף ריש יודהי, אטריה. כנראה אטריה. והוא כתב על הסיפור עם דן אריאלי, משהו שחשבתי שיכול לעניין אותנו, רק לטובת מי שלא עקב השבוע, או השבועיים האחרונים, דן אריאלי, שהוא דרך אגב, הבאת אותו לא פעם ולא פעמיים לתוכנית, והוא נפל, הוא נפל מעד לתוך מחקר שהתגלה כשגוי עקב נתונים. קיצור, יש אומרים לא בדק, יש אומרים נפל קורבן לנתונים שעבדו עליו. מה שזה לא יהיה, לא דבר טוב לאדם של אף אחד, בטח לא אדם במעמדו של דן אריאלי, כי פתאום זה מטיל, מעמיד בספק את כל בכלל.
את כל התיאוריות
שלו. את כל התיאוריות שלו, ומדובר באיש...
עם הרבה תיאוריות שכולם
מבינים. גם מקבל, הוא גם יועץ למשרד הבריאות. אבל מה אומר יוחאי אטריה? הוא אומר, הוא מדבר על ההקשר של האקדמיה היום. והוא אומר, גם באקדמיה, כולם רצים לפרסם. הרעיון הוא, אתה חייב להיות רוקסטאר, גם באקדמיה. ורצים ומפרסמים נורא מהר. כל מי שגומר דוקטורט...
כי חלק מעניין של פרופסורה וכאלה, זה הפרסומים. מספר המאמרים
נכון,
שאתה מוציא.
אבל, אבל היום אתה גם... ושיקראו אותך, ושידברו
בדיוק,
על זה.
כן.
וזה, והוא אומר, זה גורם להרבה חוקרים יסודיים ועמוקים, שמוציאים מחקר פעם בשנתיים, כי הם...
לקחו אותו ברצינות.
להתקע, כן. להתקע באיזשהו מקום. והוא אומר, הגיע הזמן שהאקדמיה, לא חשוב, זה אני לא...
כן.
מי שרוצה לקרוא את כל הכתבה, יקרא. אבל פתאום זה גרם לי לחשוב, האם יש, נשאר איזשהו תחום שבו אתה לא חייב להיות מפורסם בשביל להצליח. וגם בתחום שלנו, כמה פעמים אנחנו אומרים, מה לוקחים אנשים שהופיעו סתם באיזה סדרה לנוער, וכבר בגלל שהם מפורסמים, שמים אותם בתיאטרון, ואיפה הימים ש... רופאים פתאום, אני לא יודעת, יכול להיות שזהו זה?
את זוכרת את התקופה של עורך דין היה אסור לו לפרסם? את זוכרת את התקופה שעורך דין היה אסור לו להתראיין?
לא, הייתה תקופה כזאת.
ודאי.
וואי, אני לא זוכרת כן. את זה.
כן, עד שהלשכה או מישהו שם החליטו שכבר הם לא עומדים בלחץ, ואז הכל נפתח, ואז כל עורך דין מתראיין, וכל אחד יוצא לאור, וכל אחד גם דואג שה... זה שהוא מייצג אותו יגיד, ותודה רבה לעורך דין שלי זה וזה זה וזה. פעם, מתוך הידיעה הזאת של חס וחלילה, אני לא יודע בדיוק, אף פעם לא קראתי איזשהו מאמר למה זה היה, אבל אני מניח... שאמרו, תשמע, עריכת דין זה דבר עמוק, זה דבר אישי, זה דבר בין הלקוח לבין הזה, כמו רופאים. כך שהפרסום היא לא הדבר שיקדם את האיש. ואסור שאנשים יהיו מפורסמים, כי זה משהו שהוא... בוא נגיד, הפרסום משטיח את הנושא, הפרסום משטיח את העומק של ההתמודדות. אני כרגע מחרטט okay. משהו... רק כדי לבוא ולהגיד, עובדה שפעם לא הרשו לעורכי דין להיות מפורסמים, להתפרסם בכלל. הם לא התראינו אפילו.
פרופסור אתריה טוען שמה שקורה ברגע שזה נהיה מרוץ עכברים כזה, לפרסם, כן. לפרסם, אז אתה נוטה לעגל פינות.
ברור.
והעיגול פינות הזה, הוא מדבר בהקשר של האקדמיה, הוא בלתי נסבל, כי כל הרעיון של האקדמיה, שם אתה בודק דברים. עכשיו, מזה גם אפשר להמשיך ולשרשר מי שרוצה לפתוח את זה יותר. למה כל אחד נהיה מדען עכשיו, ולכל אחד יודע שהחיסון טוב או לא טוב?
נכון.
כי פתאום זה...
בגלל דוקטור גוגל, בגלל הדבר הזה,
נכון,
שהמידע אבל... הוא זמין לכולם, 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 כל הזמן. אפילו, אני חוזר נגיד לעריכת דין, כל התקדימים, כל הפרוטוקולים, אתה בלחיצת גוגל מקבל אותם, מה שפעם היה הספרייה של העורך דין. זה לא לכל אחד.
אבל הוא עדיין, בתוך הסקטור שלו, זאת אומרת, כן. האקדמיה ידעה להעריך את אותם חוקרים, זאת אומרת, והעריכות, הגילדה של עורכי הדין ידעו להעריך את אותו עורך דין.
אבל הגילדה כבר בנויה מאותם אנשים כבר שהתפרסמו.
לכן אני שואלת, האם יכול...
והם כבר עיגלו גם פינות.
אז האם לא, אז הוא יכול להיות שאין יותר תחות, אני זוכרת את עדה יונת, עד שהיא לא זכתה, מי ידע שיש דבר כזה שנקרא ריבוזום? מי שומע? לא שאני יודעת היום מה זה, אבל אני יודעת שיש.
אנחנו יודעים להגיד את זה, זה גם יפה.
נכון, אבל בתוך המיליה שלה, אני מניחה שהיא זכתה לכבוד ולזה, לא?
יש עכשיו סדרה שאני שומר אותה לחג, ששמעתי עליה המלצות מטורפות, על עולם האקדמיה של אוניברסיטה.
אני התחלתי לראות, בטח של הספרות האנגלית.
שזה, של כל הפוליטיקה, כל הפוליטיקה של, שזה עולם ומלואו האקדמיה, דרך אגב, שתדעו.
קוראים לה? לא קריסטין.
קריסטין הזה היה השם של הדמות שלה, סנדרה או, כן, זאת הייתה הדמות שלה.
שחקנית מדהימה.
יש לה פרצוף בלתי אפשרי, זה כאילו לקחו 20 פרצופים וחיברו אותם מתוך שינה.
וישראלית מדהימה, מדהימה, מדהימה. אז אני לא נוגע בזה, כי אני יודע שאנחנו הולכים להיות, אני כבר מראש יודע שזה הולך להיות כיף מטורף, ואני צודק, נכון?
אז מה אתה אומר, נתן? זהו, נגמר העידן של
בעל המלאכה שהסגר. זה לא עניין של נגמר.
את
יודעת שפעם לא היה second opinion. הרופא היה אלוהים, הרופא שלך, הרופא אמר. אמא, למה? כי הרופא אמר. אז אף פעם לא צעקנו לה, אז תשאלי רופא אחר, הוא לא יגיד
איך
אחרת.
איך זה קשור?
זה קשור לעובדה הפשוטה שהעולם נפתח, אנשים יודעים יותר.
למה זה
יותר.
צריך לבוא על חשבון? לא,
לא הם יודעים יותר, אז הם שואלים יותר. אז באיזשהו שלב אתה אומר, תשמע, זה מה שאני יכול לתת לך תשובה, אתה רוצה עוד תשובות או עוד עניינים, אז תשמע second opinion.
לא, אבל לא מדברת עלינו, על הפובליקום, מה שנקרא, אני מדברת על האנשי מקצוע עצמם, ש...
אבל זה קשח באמת לפוליטיקה הפנימית של האקדמיה, שאני לא ממש מבין אותה.
אבל יכול להיות שאין להם ברירה.
אבל אני מניח
לא,
בדיוק שאין להם ברירה.
גם עורכי כן. דין, גם רופאים, כן. שחקנים בטח, גם כן. שמה שחשוב זה...
צריכים, זה לא מה שחשוב, אלא גודל התגובה לפרסום שלך. וכנראה מישהו מאוד חשב שאותו מאמר ומחקר הוא פורץ דרך, רק עכשיו היה, השבוע. היה המחקר החדש שמודיע...
בין הכללית ואוניברסיטת הרווארד?
לא, בעניין של המטאבוליזם.
שמסתבר, עכשיו
אפשר
לאכול?
זהו, שמסתבר, רבותיי, שעד גיל 60, אתה לא מאשים את המטאבוליזם, הוא אותו דבר כמו שהיית בן 20. תמיד אנחנו אומרים, אנחנו, המטאבוליזם כבר הוא לא אותו דבר, לכן אנחנו משמינים. לא, לא, אתם פשוט אוכלים יותר מדי. התחקיר החדש העמוק שיצא במחקר.
מאיזה גיל? 60? אז אני כבר
עד שם... גיל 60.
אוקיי, אז אני
עכשיו הגעת לגיל שבאמת
אז המטאבוליזם אני יכולה להתחיל לדבר על
מתחיל קצת לרדת.
תודה רבה.
אבל שוב, זה מחקר שיצא עכשיו, 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 עכשיו. אין איזה כוח, אבל אנשים יותר חשופים למידע, מה לעשות? שואלים יותר שאלות, מקבלים המון תשובות.
אז לפחות זה מה שהוא גם אומר, פרופסור
אנטריה, שהוא זמרים, מצפה, עכשיו יש 800
נכון,
זמרים.
אבל שהוא מצפה שהאקדמיה תיקח אחריות על זה, ו...
זה נכון.
וממש תעניש את מי שבוחר לעגל פינות, זהו, כדי לשמור זהו. על האיכות.
השאלה אם שיימינג יעשה את העבודה.
פנימי, לא עכשיו כן, להתחיל, כן, אני כן, גם לא. לא חושבת שפרופסור דן אריאלי עכשיו צריך
לא, לא,
לזרוק
אני,
לה,
אני
לשרוף.
לא, את... אני בכלל לא מתעסק בדן
לא,
אריאלי, אני
מתעסק לא.
באותו אחד שכתב את המאמר, והטעה אנשים.
מה זאת אומרת?
יכול להיות שגם המאמר שהוא קרא זה מאמר, אתה אומר...
לא, הנתונים שהוא קיבל מחברה, של דן אריאלי,
כן.
הוא קיבל נתונים מחברת ביטוח, והוא למעשה לא בדק אותם, והם נתנו כנראה נתונים לא נכונים.
אז הוא לא אמר פה מחקר אחר שהוא קרא של
לא,
אותו.
לא, דן אריאלי במרכאות נפל, דרך אגב, בכנות מלבבת, אומר פרופסור אתריה, שכן, יש לו גם... הוא ישר מתחיל, הוא אומר, בטח תגידו שזה קנאת... סופרים, כן. או כן, גם זה, אבל, ואז הוא מתחיל את הדבר הזה, את כל המאמר, הוא נפל בזה שהוא יצר מחקר שמבוסס על נתונים לא נכונים, אז ברגע שהשלד לא נכון, אז הבניין נופל, שזה א' ב' שמצופה מחוקר, או מעיתונאי, לחקור את המקורות.
כן.
טוב, בקיצור, עידן
הפרסום... כמו המקרה של...
מי? לא, לא, לא נפל השידור. חברים, זה רק נתן מנסה להיזכר.
פתאום, אני לפחות לא רוצה להגיד את השם, לא.
בסדר, אני צריכה להצדיק את הדממה.
מרב מיכאלי.
דווקא פשוט מאוד.
לא, כמו הסיפור של מה שנקרא, קיבל ידיעה ולא בדק.
נו, אתה רוצה להיכנס לזה?
לא, 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 ממש לא, ממש לא, אני יכול להבין מה עבר עליו, הכל בסדר והלאה.
אני מבינה את כל השותפים בזה, גם באמת, מרב, מה אתם רוצים?
רצתה לשמור בסוד, זה דבר מאוד אישי. מה לעשות? היא לא צריכה עכשיו להודיע לכולם, מצד שני,
היא לא צריכה
אומרים,
להודיע,
תשמי,
אבל...
את שרת התחבורה, את שרה בממשלת ישראל, באמת... את טיפוס, או בוא נגיד, אדם ציבורי שחייב למסור דין וחשבון.
היא לא צריכה, אבל מספיק שאתה אומרת, חברים, יש לי נסיעה פרטית שקשורה לעניינים
רצויים. היא לא אמרה ו... את זה.
כן, אז זה...
זה לכן אני אומר. אז זה... יש הטוענים שיש גם טריק שלה.
אני לא יודעת אם זה טריק, יכול להיות שהיא לא רוצה להגיד כלום.
נכון,
כי היא מחשה שמה. כמו שאתה אומרת, כמו שסידלת לך את המיטה, ככה תשני. אבל מה זה משנה? יש לכם ילד, תהנו, תסבלו כמו כולנו.
נסיים ברוך שלך, והרופא אמר לו, תשמע, אתה חולה במחלה מאוד מאוד קשה, שקוראים לה כך וכך, הוא אומר, אני רוצה דעה שנייה, הוא אומר, אתה מכוער.
אוקיי. גם
מכוער. אתה גם מכוער. אוקיי. טוב, זהו.
אוקיי. בסדר. זה לכאורה נגמר, כן.
אז למה? אמרתי שלוש דקות, אז נכפזנו.
לכאורה הוא נגמר, אני רוצה להבין.
אפשר לדבר על עוד דברים.
יש עוד שתי דקות.
לא, שתי דקות אנחנו...
אז זה מבאס אותי לשים שיר, אבל מבאס אתכם לדבר.
אנחנו עושים מחקר מאוד מעמיקים, אנחנו בשתי דקות לא יכולים לפתוח נושא ולא להתעמק.
יש לי משהו, אבל חבל לי שתי דקות.
מה נשיר? החיים לא, 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 החיים
לא. בסדר, אני אשים שיר, תגידו תודה לבן שני, ובואו נתקדם.
לא, לא, בא לי, בא לי עוד. אין לך, לא קרה לך כלום השבוע.
לא, השבוע נתקוע בחדר חזרות מבוקר עד לילה, אני העליתי שתי הצגות, זה פשוט אי אפשר יותר מעבר עליי, אבל זה לא משנה, אני עושה את זה בשמחה, באהבה, אני אוהב את מה שאני עושה, אני גאה במה שאני עושה.
ובכל רגע נתון זה יכול גם להתבטל. מעולם שם
נכון.
התוכנית שלנו לא היה מדויק
זה גם נכון
צפיתם באמת, את הנולד
לא, אנחנו חיים בעידן אי ודאות מטורף שאף פעם לא היה לנו באמת זה עידן אי ודאות
אז לא ליפול
כוללני וזה, ואז זה אומר לא ליפול ל
אנדוניה
שיהיה לכם אנדוניה
שלא יהיה לכם אנדוניה
לא,
שיהיה לכם רק אנדוניה
הדוניזם
יאללה חברים,
שבת שלום.
בוא ניתן המלצונת קטנה למי שעוד לא ראה, כי היינו ביום שבת ביחד, בתערוכה של צדוק בן דוד.
כן, אתם רואים, ביום שבת ענוגה ביחד.
נכון, היה נורא כיף ושווה. ממש שווה, תלכו, נדמה לי שזה השבוע האחרון.
זה בעיקר מצטלם נהדר, אז תבוא עם מצלמות או עם האייפונים.
לא, אז כל התמונות שצילמתי, זה נראה פחות יפה ממה שזה במציאות.
לא, במציאות יש איזה אפקט אחר, אבל מבחינת תמונות יוצאים דברים מטורפים.
תראה מה זה ישראל, צילמת כזה, תראה מה זה ישראלים. פתאום נזכרתי. מדובר ב-6,000 דמויות באיזה טכנולוגיה, זה באמת מהמם, מרתק לראות. אז, ואתה צריך להסתובב מסביב ליצירה הזאת שממלאת חדר שלם.
אולם שלם.
אולם שלם, ואתה מסתובב, כי מכל זווית אתה רואה. עכשיו, מרגע שלקחתי את הסיבוב הראשון, אתה מתחיל לשמוע. יש פה דמויות שכבר היו. אפילו אתם, ואני אומרת, לא נכון, כן, כן, הנה, זה היה, כבר ראיתי אותו, הדמות עם הכל.
לא, אז אני אתן לך את התגובה שלך.
נו.
התגובה שלה, גם כן.
זה נגמר.
זה כל כך...
התוכנית.
כן, לא, זה רחב.
יש ג'ינגלים, עכשיו.
אז אני לא אגיד לכם מה התגובה שלה.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. מה באמת עושות האיילות בלילות? באיזו טיסה הגיעו ארצה היחמורים? מה באמת עושים יעלים במגבונים? ומה מחפש טן בקומה ה-15?
איזו מקלה!
גלי צהל ורשות הטבע והגנים מכניסים אתכם לסבך המקומי בהסקט חדש לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסקט ארץ ישראלי מצוי בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלי צהל ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים שלכם.
שאלות אישיות, שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם האומן ואיש התקשורת זיו יונתן על מוזיקה, אומנות וקסם הרדיו ישראלי.
לצמוח בתוך הבית שצמחתי והצל והדימום של מלחמת יום כיפור ותחום תחושת האפסות של הקיום, לא היה לנו לדור שלי מה להציע בכלל. רציתי לייצר איזה קדר של אנשים, פשוט חיפשתי אותם. הם בעצם היו קולות שונים של הקול שלי.
מחר, 8 בבוקר, גלי צהל.
כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי. והשבוע, מסע לסיום שנת תשפ"א.
רייכל, כמה זמן נסחוב איתנו ככה את הקורונה, תגיד?
אני דווקא מאלה שחושבים שאנחנו הולכים להיות ככה עוד הרבה חודשים. צריך לקבל את זה בשלווה ובאהבה, את המשבר הזה.
אם תלך, מי יחבק אותי ככה, מי ישמע אותי בסוף היום.
מסע עם יורם סוויסה, מחר ב-10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.